בוקר טוב. טוב, אנחנו בפעם שעברה הגענו להשלמת העיקרים, היסודות. ביסודות האחרים בסוף קצת קיצרנו בשיעור הקודם, כי הרחבנו בהם הרבה בתחילת, בחלק הראשון של דברי הרמב״ם בהקדמתנו. כמו שהרמב״ם בעצמו מקצר, אומר, תחיית המתים כבר בארנוע. כן, העולם הבא, כבר אמרנו בזה עניין מה שדי בו, שזה החלק של יסודי התורה שראינו אותו בעיקר בהלכות תשובה. אמרנו שנדבר על בחירת ישראל. בחירת ישראל, שאנחנו יודעים שהיא בלתי מותנית, נצח ישראל לא ישקר, ויש כאן סביב הנושא הזה של העיקרים, יש פה מקום שאפשר לטעות בעניין הזה של סגולת ישראל. למה? כי אנחנו קוראים עכשיו לקראת הפסקה האחרונה, אנחנו רואים שהרמב"ם אומר פה שמי שלא, מי שמודה ביסודות האלו בכלל ישראל, ומי שלא מודה ביסודות האלו יצא מכלל ישראל, ויצא מן הכלל וכפר בעיקר, ונקרא מין ואפיקורס וגותי זמנתיות, וחייבים לסונו ולעבדו, ועליו הוא אומר, עלו מסנך השם אסנה. והדברים האלה לכאורה היו יכולים ללמד, היה אפשר להבין אותם, שלפי הרמב״ם בעצם כל תורת ישראל, כל היהדות, או להיות ישראלי, זה תלוי בדעות, באמונות ובמעשים. תלוי בקיום התורה, שכל קיום התורה תלוי ביסודיה. מילא מי שיוצא מן היסודות האלו, יוצא מכלל ישראל. כאילו זה דת ולא לאום. שאפשר ככה, כאילו ישראל שחטא הוא כבר לא ישראל. אז אמנם ישראל שחטא רק מתאווה ועוד יש לו את היסודות האלו, אז ברור שהוא בכלל ישראל. והיה אפשר להגיד, כאילו הרמב"ם מפרש, שישראל, אף על פי שחטא, ישראל הוא הכוונה, כל עוד לא יצא מן היסודות של כלל ישראל. אבל ברגע שהוא כופר בהם, אז הוא יצא מן הכלל, כמו שהוא אומר פה. ומילא ישראליות זה משהו שתלוי בדעות. אבל האמת, שעם ישראל זה הלאום שבחר בו השם, ובעצם גם הכפירה בעיקרים, שהיא עיבוד כל התורה כולה וכל דרך השם שראויים ללכת בישראל, זה לא הופך את הבן אדם, לא מוציא אותו מלהיות ישראל, שזה עניין לאומי, ואנחנו ננסה להסביר את הדברים. ולהוכיח ולהראות מה דעת הרמב״ם בזה באמת. אומר הרמב״ם בסוף הפסקה שלנו, וכאשר יודע אדם באלה היסודות כולם ויאמין בהם אמונה שלמה, הרי הוא נכנס בכלל ישראל, וחייבים לאוהבו ולרחם עליו, וכל מה שחייב השם מקצתנו לקצתנו מן האהבה והאחווה. ואפילו עשה מה שעשה מן העבירות, מחמת התאווה והתגברות הטבע הגרוע, הרי הוא יענש כפי מריו, ויש לו חלק, יש לו חלק לעולם הבא, כמו שהמשנה אומרת, כל ישראל יש להם חלק לעולם הבא, והוא מפושעי ישראל, הוא פושע, הוא עובר במזיד, אבל זה מחמת התאווה והתגברות הטבע הגרוע, ולא לאחיס, שזה מכלל המשומדים שאין להם חלק לעולם הבא. אז גם אדם שאומר, כל עוד יודע באלה היסודות כולם, יש לו חלק לעולם הבא, ואפילו יהיה מפושעי ישראל מצווה לאוהבו ולרחם עליו, וכל מה שחייב מקצתנו לקצתנו. שימו לב בדיוק מה הרמב"ם מגדיר פה. ואם יתקלקל האדם, יסוד מעלה יסודות, הרי יצא מן הכלל וכפר בעיקר ונקרא מין ואפיקורס וקוטט בנטיות, וחייבים לשונאו ולאבדו, ועליו הוא אומר, הלא משנאך השם אשנא. אז האמת שדקדוק דברי הרמב״ם בעניין הזה, זה בעצם שכל מי שכפר ביסודות האלו ונקרא מין ואפיקורס וכו', זאת אומרת, כל מי שבכלל היסודות או לא בכלל היסודות, זה נפקא מינה לאיך אנחנו צריכים להתייחס אליו. כן, הרמב״ם מגדיר שמישהו בכלל זה, מבחינתנו, כל מה שאנחנו חייבים מקצתנו לקצתנו, ואהבת לרחה כמוך, ולרחם עליו, וכל מה שהשם חייב מקצתנו לקצתנו מבחינת התייחסות שלנו, ליהודי כיהודי, כרעך בכל מקום בתורה, אז זה תלוי בזה שהוא עושה מעשה עמך ולא התקלקלו לו היסודות. ואפילו פושעי ישראל, אם לא התקלקלו להם היסודות, רק מחמת אהבה הם חוטאים, אז היחס כלפיהם, המחויב מאיתנו, הוא להתייחס אליהם כישראל. ומי שמתקלקל לו אלה מהיסודות, אז אנחנו חייבים לשונאו ולאבדו. אבל אין פה בעצם את ה... גם זה לא הגדרה שהוא יצא מכלל ישראל. אני אביא את ה... יצא מן הכלל מבחינת היחס שלנו. כך מוכרחים להבין, כמו שאני אסביר עכשיו, אני אראה את זה מלכות איסורי ביאה. פה הרמב״ם נתן לנו מושג שנקרא מי שמודה ביסודות ועובר, לא משנה מה עשה מן העבירות, כל עוד זה מחמת הלא התגברות הטבע הגרוע, זה פושע ישראל. פושע ישראל הוא עדיין צריך להתייחס אליו כישראל. כן. ולא להפוק אמייזים. ובלכות ש... נכון, אמרנו, אמייזים, לא להכיס, סבנתי. זה לא להכיס, כן. אנחנו קוראים עוד ביטוי של הרמב״ם בלכות איסורי ביאה, כשהוא מדבר על הלכות גרים, ג' הלכה י"ז, שם אנחנו פוגשים את הביטוי ישראל משומד. הוא משומד, משומד זה בין המינים והאפיקורסים, אבל הוא ישראל. נראה רגע את הדברים שם. משומד זה מי שהמיר את הדת, ומי שיש משומד לעברה אחת, ויש משומד לכל התורה כולה. והרמב"ם מחליט, ויש גם, הנה גר, גר שלא בדקו אחריו, או שלא הודיעו המצוות ועונשן, ומל וטבל בפני שלושה אדיוטות, הרי זה גר, ואפילו נודע שבשביל דבר הוא מתגייר, הועילו מל וטבל, יצא מכלל גויים, וחוששים לו עד שיתבהר תדקותו, אפילו חזר ועבד עבודה זרה, הרי הוא כישראל משומד. ותשימו לב שאפילו קידושיו קידושין, הוא מצווה להחזיר עבדתו. מאחר שטבל נעשה כישראל. זה מעניין, למה מצווה להחזיר עבדתו? כן, אז צריך להבין שבאמת בגר הזה... מה אתה אומר? שהוא לא צריך עוד גיור אחרי זה?
זה גיור של הצפה, אחרי זה הוא ישראל משומע. מה שמצטיר פה לצפה לא נגיד שהוא לא משומע גמור.
הוא נהיה חלק מישראל ולא צריך גיור, וזה מלמד שהוא בעצם ישראל.
כל משומד הוא בעצם ישראל.
זה בדיוק מה שאנחנו רוצים להוכיח בעצם. המשומד, מה זה אומר? שזה התייחסות כלפיו ודין, בכלל, הדין הזה של מורידים ואין מעל, לא, עוד הרמב״ם לא הזכיר מורידים ואין מעלים בהקדמתנו. הרמב״ם אמר שמסתוב, הוא אמר, חייבים לשונאו ולאבדו. אז זה בעצם, הדין הזה, צריך להבין שהוא לא אומר הוא כבר לא ישראל, אז צריך להרוג אותו. אלא היחס אליו הוא כבר לא כישראל, והסיבה שצריך להרוג אותו, זה לא בגלל שהוא איבד את זהותו הלאומית, הייחודית שבה בחר השם, כמו שאנחנו נביא בעזרת השם דברי הרמב״ם, אלא הבעיה היא, הרמב״ם כותב במפורש בהלכות עבודה זרה ובהלכות ממרים, שהדין הזה של חובה לאבדו זה דין, כן, זה הדין הכי חמור שיש בתורה. זה הדין הכי חמור שיש בתורה, בגלל שהוא, הרמב״ם אומר בהלכות ממרים, שאורגים את כל המינים והאפיקורסים בלא עד ובלא התראה ובלא דיינים. כן, זה בעצם אנשים ש... ולמה? מה הנקודה שרציתי להביא משם? הנקודה היא, הרמב״ם אומר שכל ההורג אחד מהם עשה מצווה גדולה והסיר מכשול. וכך הוא אומר בהלכות עבודה זרה, ששם הוא מביא את האיסור לכרות ברית לעובדי עבודה זרה, ואסור לרחם עליהם. לפיכך, אם ראה גוי, עובד עבודה זרה, עובד או תובע בנהר, לא יעלנו. כן, ראו לקוח למוות, לא יצילנו, זה נקרא לא מעלין, לא מעלין ממיטה, לא מעלין מבור, לא מצילים, לא מעלין מן הנהר. אבל זה, באמת דברים אומרים בגוי, אבל מוסרי ישראל והמינים והאפיקורסים, מצווה לעבדן ביד ולהורידן עד באר שחת. למה? מפני שהם מצרים לישראל ומסירים את העם מאחרי השם. כן? אפשר אפילו, כן, הכיפשות הזה לסבב להם איתה, מצווה לעבדן ביד, וכן, יש מורידים, מה זה מורידים לבור? כן, לדאוג שהם ימותו.
זה בגרמה.
אה?
זה
בגרמה.
זה לנצל התאבנות, זה לא שאני עכשיו מחפש
להרוג אותי. יכול להיות גם מייצר, דואגים לזה, כן, דואגים לזה, יכול להיות שזה גם מ... לא כל אדם יכול ככה להרוג את אותם מכשולות שמסירים את העם מהשם, כן, המכשולות, הוא הביא דוגמאות, הרמב״ם קרא, ראינו בהלכות מלכים, לישוע הנוצרי, איזה, יש מכשול גדול מזה, וככה הוא כותב פה בהלכות עבודה זרה, כן, אלה שמצווה לעבדם, כי ישוע הנוצרי ותלמידיו, וצדוק וביתוס ותלמידיהם, שם רשעים מרכב. הרמב״ם כותב בחולין, בפרק א', במשנה השנייה, הוא כותב שם בעריכות, הוא כותב, וכך נהגנו הלכה למעשה במערב עם הרבה אנשים, עם כמה אנשים. אבל מה שאני רציתי להביא, אולי נקרא רגע את הדברים בהלכות ממרים. הרמב״ם שם מדבר, בהקשר של זקן ממרה, הוא מדבר על מי שאינו מאמין בתורה שבעל פה, שהוא לא זקן ממרה אמרו בתורה, שגדריו הוא מבאר שם, אלא הרי זה בכלל המיני, מי שאינו מאמין בתורה שבעל פה, הוא מיטתו ביד כל אדם, מאחר שנתפרסם שהוא כופר בתורה שבעל פה, כן, הרב רבינוביץ' רוצה לפרש, הנתפרסם הזה, זה בדיוק מה שהרמב״ם תיאר, שהם מצרים לישראל, מסירים את העם מאחרי השם, זה לא סתם פרסום שהוא לעצמו לא מזיק לאף אחד, אלא הוא מזיק, כי הוא... אם הוא משפיע, אם יש לו השפעה, בעצם זה שהוא קיים הוא משפיע, אז אם הוא משפיע, אז תלוי בהערכה של המציאות. פרסם שהוא ככה והוא משפיע, אז יש לו את הדין מורידין ולא מעלין, כי שאר המינים והאפיקורסים, ואומרים אין תורה מן השמיים, שלמדנו עליהם בהרחבה עכשיו, הרמב"ם מפרט אותם בהלכות תשובה, כן, והמשומדים, כל אלו, אומר הרמב"ם, מתבטא באותם ביטויים אצלנו, אינן בכלל ישראל, ואינם צריכים לא עדים ולא התראה ולא דיינים, אלא כל, אתם שמים לב, לא עדים ולא התראה ולא דיינים. כל ההורג אחד מהם עשה מצווה גדולה והסיר מכשול. נמשיך בדברים החשובים שהרמב״ם כותב כאן. אם אדם הרג חף מפשע ישראלי, ודאי שהוא רוצח, כן.
אוקיי, מי
שהחליט
את דעתו שהוא...
האם זה רוצח בשוגג אם זה בגלל טעות?
זה כל כך דיבר מלענם לבן אדם. אבל זה לא יכול
לתרוב, כי חשבתי שהוא נפשר בימים. כן. בפשטות זה סוג של שוגג. אדם ש... יש מעשים שהאדם עושה בכוונה, חשב על ערווה שהיא אשתו וכדומה, והתבלבל והוטע, בגדרים האלו, בהלכות שגגות, צריך לזור. לכן יש גם בגוף אחד, צריך להסתכל בגדרים של הלכות שגגות, האם יש פה אונס או שגגה או... אומר הרמב״ם, במה דברים אמורים, וזה חשוב מאוד לענייננו, מה שאנחנו לומדים מזה, באיש שכפר בתורה שבעל פה ממחשבתו, ובדברים שנראו לו, והלך אחר דעתו הקלה ואחר שרירות ליבו, וכפר בתורה שבעל פה תחילה, וכן כל הטועים אחריו. אבל בני אותן הטועים ובני בניהם, שהדיחו אותם אבותם, ונולדו במינות, וגידלו אותם עליו, הרי הן כתינוק שנשבע לבין הגויים, וגידלו הגויים על דתם שהוא אנוס. ואף על פי ששמע אחר כך שהיה יהודי וראה יהודים ודתם, ולא חזר ונשאר בדעתו, הרי הוא כאנוס, שהרי גידלו על טעותם. כך אלו החוזים לדרכי אבותיהם שטעו. אפילו שאומר הרמב״ם, זאת אומרת, הוא מתפרסם וגורם נזק, אבל אין לו...
אם הרגל בגלל שהוא מרשול, לא בגלל מה אתה, אבל בגלל
שהוא מרשול. כן. שאלה טובה, בואו נמשיך רק רגע. לפיכך ראוי להחזירן בתשובה ולמשוך אותן בדרכי שלום עד שיחזרו לאיתן התורה ולא ימהר אדם לאורגן. זאת אומרת, הן מכשולות וגם להם וגם את המכשולות האלו צריך להסיר. אבל תשימו לב, מה המשמעות של הדברים האלו שהרמב״ם כותב פה, והוא כותב את זה גם בפירוש המשנה לחולין שאמרנו, הרמב״ם מוסיף שם את זה במהדורה האחרונה בכתב ידו, כמו שזה נמצא לפנינו, אתם יכולים להסתכל במהדורות על פי כתב ידו של הרב קפח והרב קורח. הרמב״ם מוסיף, מה המשמעות של הדברים האלו, שאנחנו מבינים שכל הדין הזה של אדם שכופר ביסודות האמונה, הורגים אותו רק בגלל שהוא מכשול, ולא מצד, ולא בגלל שהוא התקלקל לחלוטין, והייתי יכול להגיד, בגלל שהוא שונא השם, משנך השם, משנא, צריך להרוג אותו. לא בגלל זה. אנחנו מחויבים להסיר את המכשול כדי שלא יקלקל את האחרים, אבל הוא מצד עצמו רואים שזה לא דין חיסול שונא השם. זה דין הסרת מכשול מקיום התורה. וככה אנחנו לומדים מזה, בני אותם הטועים. אם תורת ישראל הייתה תלויה בדעות, אז מה אכפת לי? למה ראוי להחזירן בתשובה למשוך אותם לדרכי שלום? אז שזה אולי איתן התורה, רגע. גם אותם, גם הם מכשולות, צריך לחסל אותם.
אני
חושב,
כן.
שאו
שכפר בעצמו, כלומר, שני מכשולים.
אבל הוא כפר בעצמו,
כבר לא
אוכל לנו ממנו, כמו כי הוא צריך, כאילו זה כפר, כבר אין לנו בעיה שהוא ימות. אבל כמו לא, אבל כמו אנחנו הורגים אותו בגלל שהוא שול. אבל מי שזה עצמו, יש לנו בעצם, כי הוא לא כפר בעצמו, הוא כן... אין לו אשמה.
אז גם אם הוא
משול,
אנחנו לא
נעבוד
ממנו בגלל.
אין, אתה אומר שאין לו אשמה, אבל אני אומר בכל מקרה, גם האדם שהמכשול, זה לא רק אין לנו בעיה שימות, אנחנו מעוניינים לאבדו, כי זה הצלת התורה, כן. כי זה הצלת התורה לכלל ישראל. אבל בסופו של דבר, נכון, בגלל שהוא מכשול, זאת אומרת, ולא מצד שהוא שונא השם. מה אתה אומר?
יש פה גם גדר שבלב שלו שונא
את זה, גם שונא. אתה אומר שצריך...
יש טיפה להורגות שמותר להורגות. ושהוא שונא, יש טיפה שמותר להורגות.
אתה אומר, זה ש...
אבל שוגג, לא יודע שהוא עושה משהו אלא בעצם, הוא רואה את זה.
אז מה זה רוצה להגיד? לא, יש גם מושג של אין דוחים נפש מפני נפש, כן, העובר הוא כתוב שהוא משמעיא קרא דפולה בגמרא, והרמב״ם אומר זה טבעו של הרודף בלי אשמה לא הורגים, לפי הרמב״ם. אם אין לו שום אשמה.
אם הוא נפש גמורה.
אם הוא נפש גמורה, כן.
אז...
אבל סוף סוף אתה רואה שהיחס אליו הוא כנפש ישראל. הוא כנפש ישראל, יש עניין, למה יש עניין להחזיר אותם אם הם בכלל לא, אם כבר יצאו מן הכלל וגויים? הרמב״ם לא אומר לגייר שום גוי. לכן נראה לי שאפשר ללמוד מפה בצורה ברורה ש... כן, הרמב״ם מתבטא בהרבה מקומות, במשנה בחולין שאמרנו, בהלכות שבת, בהלכות... רובין, בהלכות שחיטה, אנחנו מוצאים בכמה מקומות שזה שהיחס כלפי כל המינים והאפיקורסים הוא לחלוטין יחס של כגויים לכל דבריהם, ככה הביטוי של הרמב״ם בהלכות שבת. היחס אליהם כגויים לכל דבריהם. למה הם משומדים? זהו, הם כבר לא ישראל, יצאו מן הכלל, יצאו מן הכלל ישראל. אז מה שעכשיו אני מראה, שזה היחס שלנו כלפיהם, כמו שגם מדוקדק אפילו בלשון אצלנו. אנחנו מחויבים, וזה הדין של הגר, הוא באמת חריג כנראה, שעבדה לא מחזירים לגוי ולא מחזירים למשומד, אבל גר שחזר לעבודה זרה שלו, כנראה אצלו הוא אנוס על זה וגדל על זה ומשהו כזה, ולכן עוד מחזירים עבדתו, אפילו שהוא מין, אפילו שהוא משומד. אז זה חריג מבחינת ההתייחסות, אבל באופן עקרוני, מה שהרמב״ם כותב בכל מקום, שהכופרים בכל העיקרים, כל המינים והאפיקורסים, הם כגויים לכל דבריהם, ואפילו מצווה לאורגן, זה דווקא, זה בעצם דווקא ההתייחסות שלנו כלפיהם. והם בעצמם, הם בעצמם ישראל. זה בעצם, כן, הם כגויים ולא גויים. אז יוצא שישראל, לא רק אף על פי שחטא, אף על פי שהוא משומד ישראל הוא. ואם אין לו את האשמה, ויש סיכוי, הרמב״ם כותב בתשובה שלו, לא ללמד אפשר ללמד נוצרי תורה ולא ישמעאלי. למה? כי ישמעאלי הוא בעצם לא מאמין שהתנ"ך כמו שהוא לפנינו, כתבי הקודש הם אמת. ואומרים שהכל שקר וכל מה שתלמד אותו לא יעזור כלום ולא יועיל. לעומת הנוצרים שהם מחזיקים בכתבי הקודש שאתה יכול לשכנע אותו שזה הקו הפשט פה, אז הוא ישתכנע. לבוא ולנסות לתקן את התועה שכפר מדעתו זה אבוד. זה לא רלוונטי בכלל, ולכן היחס כלפיו הוא פשוט מראש רק להסיר את המכשול וזהו. אבל אלה שגדלו על הטעות עוד יכולים להתקן, ואם אפשר להחזיר לאיתן התורה, אז יש לנו גם אחריות של האחווה של ישראל כלפיהם, אפילו שלא מחזירים עבדתם וכדומה, והם אפילו מכשול, זה לנסות לפחות למשוך אותן בדרכי שלום עד שיחזרו לאיתן התורה. דרך אגב, נגיד ליחס בזמננו לכאורה, לכל מחללי שבתות בפרסיה וכדומה, שהרמב"ם אומר, צריך להתייחס להם כגויים גמורים לכל דבריהם, וכמו משומד לחלל שבת בפרסיה, זה כמו משומד לעבודה זרה, כי בהלכות שבת פרק למד. אז החזון איש כבר אמר, זה בדיוק הדין של תינוק שנשבע שהרמב״ם מדבר עליו כאן. אפילו שגדלו בבית דתי, החזון איש כותב, המצב של המידע היום, המדעי והסתר שכינה, הסתר פנים שאנחנו נמצאים היום, הוא בעצם יכול להוביל אדם לכפירה שהיא מאונס. לא מי, שהיא לא, היא בכלל לא אותו גדר של כופר מדעתו אחרי אותם דורות שהיה גילוי שכינה או אותם... אז זהו, שיש מצבים שבהם, ככה מגדיר החזון איש, יש מצבים שבהם הכפירה היא ללכת נגד האמת ונגד הברור ונגד הגלוי. כן, למרות ש... בדיוק כמו שהרמב"ם מתאר, את צדוק וביתו. צדוק וביתו. אז לא, הם באמת רצו. הם, איך שהרמב"ם מתאר אותם, זה שהם בדעתם הרעה רצו לפרוק הכל. וכפרו, זה ללכת אחרי שרירות ליבו, זה לא... נתאר פה את ה... מי שכפר...
כופר כל מי שסובר, אם הוא רוצה באמת איזה לוגים, אז הוא
אומר ש... פה בדברים האלו של הרמב״ם אנחנו רואים בצורה ברורה שיש חילוק. יש חילוק בין כופר, אתה צודק, כל הכופרים הם מכשולות. אבל יש כאלה שכפרו בתורה של בעל פה או בכל העיקרים, במחשבתו ודברים שנראו לו, והלך אחר דעתו הקלה ואחר שרירות ליבו. זה לא דעה אמיתית, זה דעה קלה ושרירות לב. לבין אלה שגידלו אותם על אותו טעות, הם סוברים אותו דבר, אבל יש ביניהם הבדל. אז הרמב״ם, רציתי להביא את הדברים החזוניש גם לגבי היחס של מורידים ואין מעלים, הסרת המכשול הזאת חייב להיות בתועלת, שכדי שכל הרעיון הוא הצלת התורה. אם אדם יבוא ויסיר מכשול בצורה הזאת, בזמן הזה, הוא יהרוס את התורה. וצריך להבין שבעצם, אפילו שיש מכשולות גדולים, הפתרון היום, אפילו באלה שכופרים מדעתם בדורנו, זה למשוך אותן בדרכי שלום עד שיחזרו לאיתן התורה, מתוך ההבנה שכל הדין לאבדם הוא רק כדי לקיים את התורה. ומתוך ההבנה שהם בעצם, אף על פי שהם משומדים, ישראל הם, ויש לנו בעיקרון אחריות כלפיהם, ומבחינה מציאותית להבין איך להציל את התורה, תהיה דווקא לקרבם בדרכי שלום ולא להפך.
ויש שהם ישראלים, אבל זה לא אמור לשנות לנו, שהם
מבחינת
היחס שלנו
עם גוי. יש פה עניין מהותי, הנה, אתה רואה ש... מה זה מבחינת היחס שלנו? מבחינת היחס שלנו גם לבני אותם הטועים, הם גויים, אז הם לא גויים. הם לא ממש גויים, לא לחלוטין, כמו שראינו את החריג בגר, שאף על פי שישראל משומד, מצווה להחזיר עבדתו, אז בני אותם הטועים, וכל הטועים בימינו, מצווה למשוך אותן בדרכי שלום עד שחזרו לאיתן התורה. הדברים האלו, אז רצינו להוציא מהטעות שיכולה לתפוס בעצם את היהדות כיהדות כדת ולא לאום. והאמת שיש כאן ברית של הקדוש ברוך הוא וישראל, אנחנו בעזרת השם נמשיך על זה, עכשיו יש לנו מעט זמן לסיים, נמשיך על זה בשיעור הבא, לראות את בחירת ישראל ונצח ישראל ברמב״ם ואיך זה יוצא מתוך העיקרים פה גם כן. ומתוך זה אנחנו מבינים את הנקודה הזאת, הרי האם אדם ישראל או לא ישראל, אנחנו רואים בגדרי בהלכות גרים, שזה תלוי אם הוא נולד מאם ישראלית, אז הוא ישראל. זה ההגדרה ההלכתית, זה ההגדרה של התורה לישראל, ולא תלוי בדעות. היחס של הדעות, המצב של הדעות של האדם, זה יכול להפוך אותו לאיזשהו ישראלי, מכשול כזה, שהוא הפך כל התורה כולה שצריך להורגו. אבל אף על פי שחטא ואף על פי שמשומד ישראל הוא. אפשר להביא פה את הדברים גם כן של הרמב״ם בתשובה, לגבי הסתירה, הזכרתי את זה כבר, נזכיר את זה שוב, בין דבריו בהלכות תשובה, שהוא גומר לפרט את אלו שאין להם חלק לעולם הבא, אחרי שכל ישראל יש להם חלק לעולם הבא, ואלו שאין להם, אומר הרמב״ם, במה דברים אמורים, ושלא עשה תשובה, אבל אם עשה תשובה, אז מקבלים אותם. ונשאל הרמב״ם, והרי בהלכות עבודה זרה, אתה כותב, שעובדי עבודה זרה, אף על פי שעשו תשובה, אין מקבלים אותם. ענה הרמב״ם ואמר, תסתכלו מתוך ההקשר הדברים ברורים, שבהלכות עבודה זרה, כשאני אומר, אף על פי שעשו תשובה, אין מקבלים אותם, הכוונה אנחנו, בית דין של מטה, היחס שחייב הקדוש ברוך הוא אותנו מקצתנו לקצתנו, זה לא יעזור, אתה לא יכול להאמין לו, הוא עושה, אפילו הוא נראה כאילו הוא נוהג, וחזר ממש לקיום התורה והמצוות, ואומר בפיו שהוא מאמין בהשם והכל, לא מאמינים לו. ואפשר שהוא מעמיד פנים, ואסור לנו להאמין לו, אנחנו צריכים, חייבים לסונו ומצווה לעובדו, הוא עובד עבודה זרה. אבל מכלפי שמיה, שהנצרות להשם אלוקנו, יש את הרובד של הנגלות, אין מקבלים אותם. לכן זה מה שאנחנו אומרים, שהיחס כלפיהם הוא כגויים לכל דבריהם. כן, הרמב"ם כותב ככה בעניין, בהקשר של התשובה, של האם מקבלים אותם בתשובה. ודאי שהקדוש ברוך הוא מקבל אותם. אם אדם שב בתשובה אמיתית שלמה, זה גלוי לפני קונו, וברור שהם מקבלים אותם. וזה בעצם מלמד, היחס שאנחנו צריכים לדון אותו, זה בעצם כשונא השם, ומצווה עלינו לשונו. ואף על פי שאצל קונו הוא אהוב, ואחרי התשובה, אז הוא שב עד השם אלוקיך, וכל המעלות הגדולות של התשובה, שאין דבר שעומד לפני התשובה, כמו שהרמב״ם כותב בהלכות תשובה. אפשר להביא את ה... כן, זה דומה, אפשר להשוות את זה לחייבי מיטות בית דין, שהתברר בבית דין שהם חייבים סקילה, שריפה, הרג וחנק, כן, והם עכשיו מגיעים ל... והם עכשיו עושים תשובה, האם אנחנו פותרים אותם? לא, ההלכה מחייבת את המיטה שלהם, וגם זה הרמב"ם מסביר שם, שזה, רואים, ללכות במיטות בית דין, הרי יש איזו תועלת אחרת, גם כפרה להם, וזה גם למען ישמעו ויראו, כל העם כולו, ואבל מי ששב, אז יהיה לו שכר גדול בעולם הבא, ובין עולם הבא, אנחנו לומדים בחילוקי כפרה שמיטה מחפרת, ואחרי זה הוא בין עולם הבא וכדומה, ונתכפרו לו החטאים, אבל אנחנו לא נמנעים מלהורגו. כן, זה כך יש, התורה מצווה אותנו את היחס שאנחנו צריכים להתייחס לאותם כופרים או לאותם חוטאים, אף על פי שאצל השם הם אהובים ומתוקנים. ככה צריך להבין גם אצלנו את היחס הזה של היציאה מן הכלל הזה, זה לא באמת יציאה לחלוטין מכלל ישראל. ומבחירת ישראל ומנצח ישראל, אלא מבחינת היחס שלנו. טוב, בעזרת השם אנחנו ננסה בשיעור הבא עוד קצת להרחיב על סגולת ישראל במשנת הרמב״ם ובהקשר של הדברים כאן.